רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל.
אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית פרלמנט הנדלן בהגשת עופר לוין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, כן, אפשר להגיד צהריים משובחים, בערך. פרלמנט הנדלן, רדיו סול, מועדים לשגרה, יש כאלה שיגידו את זה. מה קורה, צחי?
טוב שהזמנת אותי, אני לא יודע איך הגעתי לפה, אתה יודע, אנחנו רואים ירושלים, אלוהים לשמור.
וואי וואי, ירושלים ביום יום היא עיר בעייתית בתחבורה.
הביקור של קודם כל הנשיא ועכשיו של סגן הנשיא.
סקר, הביקור של הנשיא כולם היו בבית, לא משנה למה, אבל אף אחד לא יצא לדעתי ברחובות, לרחובות. כי זה היה יום מאוד אמוציונלי.
אבל עכשיו, תקשיב, אנחנו כבר 3 ימים, אני ביליתי בכבישים יותר בפקקים מאשר במקומות. אני לא יכולתי להימנע מזה. שאופר, קודם כל שאופר מזמין, אני בא.
כן, אז תודה רבה שהגעת אלינו, מברכים אותך על בואך. איך היו החגים?
עלינו עוד 10 קילו.
אוקיי.
התפנקנו.
עד לחנוכה יש לך להוריד את 10 קילו, להעלות אותם בחזרה, אנחנו כמו
אקורדיון. אז בואו נשאיר אותם כבר.
כולנו זה כמו אקורדיון.
כן.
בסוף. אז קודם כל חזרו מרבית החטופים, והחיים כולם חזרו, ברוך השם. יש לנו עוד 13 חללים חטופים.
זה קורה הלב, אתה יודע, אתה שומע את ההורים. אי אפשר להבין את ההורים האלה, עד ש, אתה יודע, שלא נעמוד חס וחלילה במקום
כן,
שלהם.
כן, כן, כן.
וזה לא משנה אם זה חלל או שזה חי, שיהיה לך לאן ללכת.
מה, יש לי חבר שהבן שלו היה חטוף, אבישי דוד, הבן שלו אביתר, וזה סוג של, אתה יודע, אני מכיר את אבא שלו, אני מכיר אותו מגיל 15, אני מדבר איתך 35 שנה, אני מכיר אותו.
לא יודע, אתה יודע, אנחנו ציפינו לראות אותו מגיע באלונקה, וברוך השם שהוא הגיע
לרגליים. כן, אבל אני חייב להגיד לך, זה סוג של התעיה כלשהי.
ברור.
הוא עדיין לא שוחרר מהבית חולים, לצורך העניין הוא וגדלה, לאלה שהורעבו למוות שם.
ראינו באיזה מצב הוא היה, זה כמו הנורקס, זה מצב נוראי.
כנראה הם קיבלו קצת עודף סוכרים ואנרגיות וסמים ממריצים, וגם אנדרנלין של השמחה הזאת, ויקח להם המון זמן להשתקם, לא רק להם, גם למשפחות. עדיין זו משפחה שלא ישנה שנתיים. בוא נדבר. משפחה של השנה שנתיים.
כן, ממש.
דרך אגב, גם אנחנו כעם, ייקח לנו עוד, גם כן הרבה זמן להשתקם מכל מה שקורה מסביב. ולא נדבר על ה... שמע, יש לי חבר נוסף, אלון נמרודי, שהבן שלו, הבאנו את הבן שלו למנוחות לביתי, גם כן הייתי שבוע שעברת בהלוויה. תמיר נמרודי שלא ידעו מה קורה איתו עד שהגופה לא הותרה.
אלוהים ישמור כמה, וכמה הוא נלחם, איזה גבר, אתה מכיר אותו, אני מאוהב באיש הזה.
הוא מדהים, בחור מדהים, את באמת.
אני חשבתי אפילו ללכת סתם להיכנס, אבל אמרתי, אני אבוא, אני אחד מיני רבים, הוא לא יוכל לדבר איתי. אולי בזכותך, אני אשב איתו לקפה.
הלוויה...
אני מעריץ שלו, מעריץ שלו.
שמע, הייתה הלוויה מטורפת בכפר סבא? אני חושב, הייתי בהרבה הלוויות בשנתיים האלה, אני חושב בין ההלוויות הגדולות ביותר. כן, לא פשוט, אתה יודע, אנחנו עם שצריכים שיקום, שיקום כולנו.
אבל לא שיקום כמו שאנחנו רואים בכנסת.
לא, עזוב, צריכים לפרק את הכל ולבנות מחדש, השאלה מי יבנה מחדש, אולי אני חושב... אני אגיד לך, אתה יודע משהו שאני אמרתי את זה ליעלה, האחות של אביתר. לפני שנה הבאתי אותה אלינו לסניף של איחוד הצלה, לספר על אח שלה. ילדה מדהימה. ילדה בת, אז היא הייתה 18, אני חושב, 19, מדברת, ואתה שומע אותה בכל מיני רעיונות בעולם. אמרתי לה, אתם הדור שצריכים להניג את המדינה הזאת. לקפוץ דור, לא אנחנו, לא הגיל של ההורים שלנו.
זה דור שהוכיח את עצמו בכל הכיוונים.
לא, זה קטע שמצד אחד אתה חושב דור הטיק טוק הדיבילי הזה שעושה את הדאק פייס האלה, עם התמונות המטומטמות האלה, ושמה שמעניין אותם זה הלק ואיזה כיסוי יש לטלפון שלהם. אבל יש לי גם דור עם שכל, דור שמבין, ואני מזהה הרבה חבר'ה כאלה, ואני חושב שזה הדור שצריך להנהיג, לקפוץ. להגיד, אוקיי, סיינתם צבא, עשיתם כמה
שנים. הבעיה שיש לנו מחסום מלמעלה, שדי שומר אותם למטה.
כן, ולצערי הרב אני לא, אתה יודע, בוא, אני לא, אני, היום אני לא היום בשביל אופטימיות, אבל בסדר, בוא נשתדל להיות אופטימיות. טוב, בשורה כן טובה, אני חייב להגיד, סוף כל סוף המחיר למשתכן הייתה הגרלה. כולם חיכו, כולם ישבו על הגדר.
אני לא בדקתי כמה ניגשו לכל ההגרלות.
בסביבות, באזור 130 אלף זוגות, יחידים, בקשות להגרלה היו, משהו מטורף, אני חושב. לא הגיוני גם.
זה הגיוני מאוד. אני אגיד לך למה זה הגיוני, בגלל שזה הבעיה שלנו. וכאן הבעיה הגדולה, בגלל שכולם מחכים להגרלות האלה, ונשענים עליהם, בגלל שיש להם תקווה, שאולי הם עסקו. אבל זה בדיוק כמו האנשים שלא עושים שום דבר, וכל היום הם עלים לוטו ומקווים שהם עסקו. אז לא יודע אם זה באותם יחסים, אבל דווקא אלה, הם אלה שבסוף הם לא קונים, ובסוף הם נאלצים לקנות. ועכשיו שמעתי בדרך לפה, שיש בכלל סטטיסטיקה שמראה ש-15% מאלה שזכו מבטלים.
כן, מה שקורה, נחלק את זה רגע לשניים, בהגרלות האלה, עכשיו יש פחות מ-8,000, 7,500, 7,430 ומשהו, אם אני לא יודע, זה המספר. יחידות דיור, נרשמו 130 אלף איש, כמובן שלושה ערים, יכלת להירשם בכל הערים וראית את זה.
בירושלים, כמה יחידות היו?
לא הרבה.
כמה עשרות?
כן, אבל צד רעננה, למשל, 1,400, נתניה 500.
עוד פעם, אבל רעננה באיזה מחיר?
יפה, זה העניין, אבל עדיין המחיר, זה מחיר גבוה, ושם כולם זה ב-25%. אבל עדיין, יש לך כמויות של אנשים שנרשמו, ואנשים לא, איך היה לי שיחה השבוע עם משווק מנתניה, והוא אומר, אנשים לא נכנסים אליי, למה? הוא אומר לו, זה הגיוני, כי אם לי הייתה את האפשרות לקנות עכשיו, להיות במחיר למשתכן, לקנות דירה במחיר למשתכן, ואני רוצה, ואני רוצה לקנות דירה, אבל יש לי את האפשרות להיכנס להגרלה, אז אני אחכה עם הדירה מהקבלן, אולי יש לי הזדמנות. דיברתי השבוע עם בחור שזכה בנוף הגליל. נכון, הוא לא יעשה את הרווח ואת האקזיט במרכאות, כמו שהוא יעשה ברעננה או בבר יעקב או בירושלים, נוף הגליל בכל זאת בלי להעליב אף אחד, או באפולה. הוא אומר, אבל כן אני אעשה כאן איזשהו רווח. הוא כן מסתכל על זה, אז למה לי להפסיד? כי אם הוא יקנה דירה אצל קבלן בצורה רגילה, אז כל האלה שחיכו, עכשיו השתחררו קרוב ל-120 אלף איש, שאומרים להם, חבר'ה, לא זכיתם, עכשיו לכו תחפשו את הדירות שאתם רוצים לקנות, ורובם הגדול זה דירות ראשונות, לא רובם, כולם זה דירות יחידות. אז הרוב הגדול גם מתוך הדירות האלה יכולים לעמוד רק בשלושה חדרים, מסתכל מה יקרה לזה, יקפוץ. עכשיו, הבעיה של ה-15%, אתה יודע מה, איפה הייתה הבעיה? שנכנסו למחיר המשתכן, באו כולם ואמרו, איך זה עובד המחיר המשתכן? אז קרה לזה...
אתה מגיש כמה מקומות.
לא, אבל נניח, זכית עכשיו בדירה בירושלים, אתה מקבל מחיר מסובסד, כאילו הקרקע היא ללא עלות, ואז נניח זכית במיליון שקלים, ואומרים, אתה יכול להביא 100,000 שקל מהבית. כלומר, אתה יכול לקבל 900,000 שקלים משכנתה. אבל הם באו ועשו, אתה צריך להביא שמי של הבנק שמעריך את השווי האמיתי, את שווי השוק האמיתי. עכשיו נניח בא השמי, יעריך את הדירה ב1,500,000, ולוקחים 25% מה1,500,000, ואז אתה תקבל את ה-75%. כמובן אתה חייב לשים 100,000 שקל הון עצמי, פעם זה היה 10% או 100,000 שקל, עכשיו זה כבר 100,000 שקל, אין את ה-10%. מה שקרה עם השנים, המחיר הזה לא השתנה. של ה-1,700,000, 1,800,000, זה עשור הרי, כבר אנחנו במחיר למשתכן, הוא לא השתנה. ונוצר מצב שמרבית הדירות היום, שזכו בוא נניח במיליון שקלים, אני לא מדבר על הפריפריה, אבל המסה העיקרית, השווי של הדירות היו מעל 1,800,000. כי ברגע שאתה זוכה ב-1,805,000, סליחה, זכית ב-1,500,000, מיליון שקל, והשמאות היא 1,805,000, אתה תקבל 75% מימון מהבנק לפי 1,805,000. זה אומר שאתה צריך להביא, אתה בחוסר של כסף. כי אם אתה חשבת שאני אכנס לזה ב-100,000 שקל, וזכיתי ב-1,500,000, אני עכשיו צריך להביא הרבה יותר כסף. כי הבנק יממן לי 25% מ-1,800,000, זה בסביבות 450,000, מיליון 800 פחות 450, זה 350, חסר לי 50,000 שקל נניח.
אוקיי.
לא בטוח שיש לי, אתה מבין, כי אתה צריך להביא 150,000 שקל. עכשיו, אם השמה יבוא ויגיד, לא, הדירה בכלל, נניח זכית ב-1,700,000, והדירה שווה יותר כסף, אתה צריך להביא הרבה יותר כסף הון עצמי. מה שעשו, בגלל זה המון אנשים ביטלו. פתאום הם גילו שהם צריכים להביא הרבה כסף הון עצמי.
זה חלק מהבעיה, ואולי כאן אנחנו צריכים לתקוף את זה, שבכל הדברים האלה, בכל השנים האחרונות, בקניות של הדירות היד ראשונה, בכל המבצעים וגם בדיור למשתכן, אנשים לא עשו את הבדיקה הכלכלית לפני שהם הלכו. הם לא הלכו להקשיב לבן אדם כמוך, או לבן אדם כמוני, אתה בא מהעולם של הפיננסים, אני מהעולם של הייעוץ נדלן, ולא בדקו שבאמת יש התכנות להגשה שלהם, שהם יוכלו לעמוד בזה. גם הגישו לכל מיני מקומות, הגישו גם סתם. אמרו להם שבאר יעקב טוב, אז הם הגישו לבאר יעקב, אמרו להם שרעננה טוב, אבל רעננה זה לא מיליון שקל, ובאר יעקב זה לא מיליון שקל. וגם אמרו להם עוד משהו שהיה היום ונורא, ודרבן את האנשים להגשה, אמרו להם לוחמים, יש להם עדיפות, בכלל עובדים על כל הלוחמים פה בארץ, גם בנושא של הקרקעות שנתנו להם, וגם בנושא של הדירות.
כן, זה מדיין יחקו, ו...
יוצרים פה, זה, מי שמשחק את המשחק הזה, מי שמנהל את המגרש של המשחק הזה, משחק פה משחק לא הוגן. משחק פה משחק פופוליסטי שאומר, יש, הנה, אנחנו, תראו פעילות, אנחנו עושים למען הציבור, אבל אנחנו לא עושים למען הציבור, אנחנו מתאים את הציבור, ואנחנו יוצרים אצלו אשליות, אנחנו מעכבים אותו, וכל מי שלא זכה פה, וגם חלק מאלה שזכו, ישלמו מחירים גבוהים בהמשך, שהם ירצו לקנות דירות למגורים. וזה מה שעצוב. עכשיו יש כאן עוד משהו, יש כאן עוד משהו שאנשים, אתה אומר, אנשים הלכו בנוף הגליל, שם בנצרת עילית, הלכו לכל המקומות, ובכלל הם גרים בירושלים, הם גרים ב...
נכנסו להיות משקיעים.
הם הפכו להיות משקיעי נדלן. ותשאל את אותו בן אדם, תשאל את אותו בן אדם שהלך לנוף הגליל, אתה עשית חקר שוק, אתה בדקת כמה דירות יש שם, אתה בדקת מי יש שם, אתה בדקת מי האוכלוסייה שם, נסעת לראות את המקום הזה, ראית כמה דירות עומדות שם ריקות, עד שהם התמלאו באוכלוסייה, בדקת מה יקרה, אף אחד לא עשה את זה.
זה דרך אגב מה שאני אמרתי לו. אמרתי לו, אתה עוד לא, אתה יכול עוד לוותר, זה מה שהוא אמר לי, שעוד יכול כאילו לוותר על הזכייה, אמרתי לו, תשרוף יום בנוף הגליל, תסתובב, חפש משרד נדלן, שב, תבין בדיוק את העלויות, תבין בדיוק מה האפשרויות שלך. נוף הגליל, לפי מה שאני זוכר, היא בהגירה שלילית בכלל. כלומר, נכון שעשו לה מיתוג, שם מאוד יפה נוף הגליל, אבל עדיין...
נצרת עילית.
זה נצרת עילית. בלי להליף, סליחה, במחילה.
לא, אין לנו בעיה. נצרת זה עיר נהדרת, ונצרת עילית, וגרים שם אחלה אנשים. אבל יש שם, א', את העירוב אוכלוסייה, ב', יש שם בעיות אחרות. ולא כולם רוצים לגור שם, ולך תבדוק מה באמת קורה שם.
צחי, בוא נצא.
וגם אנשים מתבלבלים. אנשים מתבלבלים עם הר יונה, ומתבלבלים עם כל המקומות. איך אמרת? אנחנו קונים נדלן ברגליים.
בוא, אל תשכח שלפני עשור מכרו את רובע ישראל. רובע ישראל לא מתרומם כמו שכולם ציפו. לא פתחו, לא שדה תעופה ולא מרכז הייטק, וגם הרכבת שם, אם אתה רוצה להגיע עם הרכבת למתם, זה סיוט של החיים, אתה עדיף חיים רכב.
הרי שאל אותי, אני סיפרתי לך ששאל אותי בזמנו, שאל אותי אריק מירובסקי מגלובס, הפרשן של גלובס, הוא צלצל אליי, אומר לי, אתה תפרשן לי מה שקרה. על מה קרה באפולה, מה קרה בחריש, ומה קרה בקריאת גת, למה עבדו על המשקיעים, למה זה לא עבד. ובאמת, מה שאתה אומר כאן זה נכון. אמרו להם, הרי מה בעצם, למה אמרו לאנשים בואו לרובע ישראל? אמרו להם, אתם תשבו על הרכבת, רכבת העמק הנהדרת, שפטרה את כביש הסרגל, ככה הם טענו, שכביש הסרגל אנחנו יודעים שהיה חסום ואי אפשר לעבור בו ולהגיע לשום מקום. אבל אם אני היום, ואתה אמרת את זה נכון, אם אני היום רוצה להגיע מרובע ישראל לעבוד בהרצליה בגלל שאני עובד הייטק, אני צריך להכין 4.5 שעות נסיעה לכל כיוון. או 4 שעות לכל כיוון, זה מטורף. הרכבת הרי נוסעת לצפון חיפה. מי הגאון שעשה את הרכבת העמק, שמתחילה דווקא מצפון חיפה, ולא מתחילה איפשהו מחדרה. למה לא עשו את זה בקו אחר?
כי אנשים לא נוסעים ברכבת, מי שמתכנן הוא לא נוסע ברכבת, ומי שמתכנן הוא לא גר בדירות, הילדים שלו מסודרים, הרוב הגדול, אתה יודע, אולי אני טועה.
בוא נסכם שהבעיה בארץ, ואנחנו דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים, הרי אני לא יושב פה בפעם הראשונה, שהבעיה בארץ, שקודם עושים ואחר כך מתכננים, לא חושבים צעד אחד קדימה, בונים ערים בלי מרכזי תעסוקה, בונים ערים, איפה זה הצליח? זה הצליח במודיעין. שבנו את מודיעין, והיה שם רק מרכז ליגד, רק בניין ליגד, אבל מודיעין ישבה במקום נכון, שהייתה יכולה להיות סוג של עיר שינה. ישבה על תחבורה וישבה על הכל כמו שצריך, במיקום נכון. אבל זה לא יכול לעבוד בחריש שתקועה עם תחבורה, וזה לא יכול לעבוד בקריית גת, זה לא יכול לעבוד במקומות אחרים.
כי עוד פעם, אנחנו מתכננים, מי שמתכנן, עם כל הכבוד לאדריכלי הערים ולמשרדים, אבל בסוף מי שמקבל את ההחלטות, הם לא אנשים מהשטח. לא יעזור.
לא רק זה, הם צריכים להראות, אתה יודע, שמתכננים היום מקום חדש לגור, וזה לא משנה אם זה עיר חדשה חרדית, או זה שכונה חדשה, או יישוב חילוני, או לציבור הכללי. כל מי שמייזם את זה, רוצה להראות, אני עשיתי את זה בעידן שלי. מה לעשות שהפוליטיקה זה דבר קצר, שזה מקסימום 4 שנים, כאילו בכל קדנציה, אם זה נמשך, אז אתה צריך להספיק לעשות את זה בתוך הקדנציה שלך, ולהראות שדחפת את זה. ואם עשית את זה באופן חלקי, העיקר הראית שעשית, אנשים מאמינים שהבוחרים ירצו בהם, ואז אנשים רצים לשם, ופתאום הם לא מבינים.
נכון.
הם לא מבינים איך הם לא יכולים לצאת מחריש לעבוד, כמו שהיה לי עם קצין בתל השומר, בגלל שהוא צריך לצאת ב-5 בבוקר אם הוא רוצה להגיע בזמן. ואנחנו יודעים, אני אולי בבקרים נוסע יותר לכיוון צפון, שאני נוסע לחיפה, ששם אני הרבה עובד, ואני רואה עשרות קילומטרים של פקקים, לא מדבר היום, כן? אני מדבר בכל יום, אז אין חשיבה, אין...
אז שנייה, נסכם רגע את הנושא של המחיר המשתכן, יש שני דברים שצריכים תמיד לזכור, זה טווח ארוך, מי שזוכה עכשיו, עד שידברו איתו, ועד שיזמינו אותו לבחירת דירה, או לשום שיחה ראשונית, ייקח כמה חודשים טובים.
אם לא שנים.
עד שיתחילו לבנות, ייקח כמה שנים, כי זה בסך הכל אין עדיין כלום. וצריך לזכור דבר נוסף, שבסוף יש לך מדד תשומות בנייה, ויש לך, מכיוון שצורת התשלום היא כל פעימה, היא כל שלושה חודשים בערך, אז אתה באיזשהו שלב גם מגיע לשכר דירה ומשכנתה, אם אתה נאלץ במשכנתה.
במיוחד שבדיור למשתכן, קצב תשלומים הוא הרבה יותר מהיר.
הוא כל שלושה חודשים,
זה לא... הוא הרבה יותר מהיר מאשר בעסקה רגילה.
כן, בעסקה רגילה אתה יכול לשחק 20-80, יש את כל המשחקים האלה, אבל פה אתה כל שלושה חודשים למעשה, מהרגע שמתקבל ההיתר, הליווי הבנקאי, אתה מתחיל לשלם, ואז נניח מהתשלום, אם אתה נעזר במשכנתא, והרוב הגדול כן יעזרו שם, אז אתה מוצא את עצמך גם מתחיל לשלם, אז אולי בתשלום הראשון והשני והשלישי אתה עוד יכול לסבור את זה.
וגם אם עכשיו אנשים אומרים, מה הוא מדבר? אנחנו נעשה בלון, אז...
על בלון משלמים, וגם בלון זה כסף.
משלמים בריבוע.
עזוב בריבוע, אבל גם בלון זה עולה כסף, כי הריביות כרגע גבוהות, אולי הם קצת ירדו עד אז. ומשהו חדש שכן, בנק ישראל כן קיבל את ההתאחדות יועצי המשכנתאות, אני גם חבר בה, כן בא לבנק ישראל ואמר, חבר'ה, בוא נעלה את התקרת שמאות, מ1,800,000 ל-2,100,000. בנק ישראל קיבל את ההחלטה הזאת, ממש טרי, עוד לא ירדה לשטח, אבל הוא קיבל את ההחלטה הזאת.
אני חושב שכדאי שתסביר, אני לא בטוח שהציבור מבין, מה זה התקרת שמאות? אתה אמרת את זה קודם, לא בטוח שהציבור מבין
קונה,
את זה.
במחיר המשתכן יש שני מחירים. יש את המחיר זכייה, זכיתי במיליון שקל, ויש את המחיר שווי שוק. נניח אני קונה עכשיו מיד שנייה. סליחה, מיד רגילה, מקבלן. לא משנה איזה, קניתי דירה ב2 מיליון שקלים, אני הולך לבנק, אני אומר לו, בנק יקר, אני צריך משכנתא, דירה יחידה, 75% מימון. הוא מסתכל על החוזה, אומר, אתה קנית ב2 מיליון שקלים, 75% מ2 מיליון שקלים ממחיר החוזה. ככה זה עובד בדירה יחידה. בדירה יחידה שמקבלן. כן. אם זה יד שנייה, אז יש שמעות, אבל לא ניכנס לזה. במחיר המשתכן, דירה בהנחה, המחיר של החוזה הוא נמוך הרבה יותר ממחיר השוק. כן. ואני אם קניתי את הדירה במיליון שקל, זכיתי במיליון שקלים, אני צריך להביא שמאי שיעריך את השווי האמיתי של הדירה. נניח השמאי יעריך את זה ב1,500,000, אני...
שווי להיום או שווי לעתיד?
שווי לחוזה. שווי שוק, כי בדרך כלל כבר נבנים, היום כבר זה שילוב, יש חלק מהדירות הן רגילות, וחלק מהדירות מחיר למשתכן, דירה בהנחה, הוא לוקח שווי שוק של החוזה, של מועד החוזה, וברגע, נניח, הקשמאי החליט שהדירה שווה 1,400,000, אז אני אקבל עד 75% מ1,400,000. עכשיו, בא הבנק ובודק, 75% מ1,400,000, זה 900, לא, זה מיליון חמישים, אתה זכית במיליון שקלים, סבבה, אז אתה יכול לקבל את, את המקסימום של המשכנתא שאתה זכאי, 100,000 שקל, אני חייב לסימון עצמי, ואז אני יכול לקבל 900. לעומת זאת, אם יבוא הבנק ויגיד, ונניח זכיתי ב1,500,000, מחיר דירה, רענן הזה 2 מיליון שקל נניח, והשמאות יהיה מעל 1,800,000, אז מבחינת הבנק הוא מסתכל על המיליון, על על הרף של השמאי, ומזה הוא ייתן לנו את ה-25%. כלומר, אם השמאי יבוא ויגיד, הדירה שווה 2 מיליון שקלים, אני אקבל, אני כאילו צריך לבוא עם 25% עם עצמי, כאילו מה-2 מיליון, זה אומר שאני יכול לקבל מהבנק הרבה פחות, אני צריך להביא הרבה יותר כסף עון עצמי. למעשה, מה שהם עשו עכשיו, הם הגדילו את התקרה ל-2,100,000. בגלל שהמחירים עלו, בגלל שהשמויות עלו. וככה זה לתת לנו קצת אוויר לנשימה, שחבר'ה צעירים לא יוותרו כי אין להם עון עצמי.
כן.
הפסקת שיר קלה, ואנחנו נחזור עליכם כמה דקות.
Keep
חי, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין.
צהריים טובים, פרלמנט הנדלן, אופר לוין באולפן, צחי קוונטינסקי, מה קורה? מלווה משקיעים, הוא בא לפודקאסט הידוע.
נדלן בשידור.
כמה פרקים יש לך כבר?
311.
בכלל, אתה בקצב של...
אתמול הקלטתי את 312, משהו מרתק. יש לי מה לחכות.
אתה בקצב, אתה בקצב. כל הזמן אתה בקצב, יפה.
תשמע, כל שבוע. כל שבוע, ואני עושה, ואתה יודע, אנחנו
עושים את זה מהעבר. אבל אתה עושה יותר משבוע, אתה עושה את זה יותר משבוע, אתה מקליט יותר משאחד בשבוע.
לא, לא.
לא, וואלה.
היו לי מקרים שהיה לי גם חקר שוב.
לא, כמנסה לחשוב, אני, יש לי כאן ברדיו סול, כמה תוכניות, טוב, אני צריך להסתכל, לא נסתכלתי כמה תוכניות יש לי כאן, אבל 7 שנים אין לי 300 ומשהו. ואני גם מזהף, אני פתאום חול המועד לא עושה תוכניות, פה יוצא לחופשה, פה זה. אבל...
אני מעלה, אני מעלה. יש לי גם את הזום נדלן בימי ראשון.
כן, כן, כן.
שמע, אני נהנה מזה. אתה יודע, אחד הדברים שמובילים אותנו, וזה גם החיבור בינינו, זה שאנחנו אוהבים לתת ולתת ידע.
אנחנו אוהבים לדבר על זה, כן.
כן, ואנחנו, שזה, איזה אינטרס אחר יש לי לבוא עכשיו מירושלים, שאני גם עולה לי דלק וזמן והכל.
לא, זה ירידה, זה פחות.
מעבר לזה שאני בא לפגוש אותך וזה כיף. אנחנו אוהבים לתת, אנחנו נהנים, בשביל זה אתה יכול לקרוא לי כמה שאתה רוצה. אז אנחנו שם.
תגיד לי, צחי, מה יהיה עם המחירים? יעלו, ירדו? איזה שאלה.
אז אתה יודע, אנחנו נמצאים במין זמן שכל היום אנחנו שומעים שיש ירידת מחירים. כל הזמן יש קרן בטלוויזיה עולה ומרציאנו ואומרת יש ירידת מחירים, שהיא לא מדברת על חטופים. ויש פה, לדעתי, איזה סוג של הטעיה של הציבור. קודם כל, אנחנו צריכים לזכור שכמעט ואין עסקאות. אין כמעט עסקאות. אז שאין עסקאות, אז אי אפשר לעשות מדד כללי
של ירידת... הסטטיסטיקה מתחלקת גם מי שיש לו עסקאות, אז הוא כנראה מתפשר, כי מי שקונה היום דירה, זה בן אדם שצריך. סליחה, יותר נכון, מי שמוכר דירה...
מי שמוכר.
מוכר דירה זה בן אדם שצריך, שהקבלן...
מי שקונה זה חכם.
כן, זה הקבלן שצלצל אליו ואמר לו, שמה, אתה זוכר? אתמול, שיחה מהערב. מי שצלצלה אליי מחברה שאני מלווה ברעננה, זה, אני חושב, בין החברות היחידות שמקדימות. מקדימים לה את המסירה לעוד 5 חודשים. במקום ספטמבר, בעוד שנה, במאי. צריכה להתארגן למחירה. עכשיו, היא אמרה, יש לה נכס ביישוב נופית. פה דיברנו על עמק ישראל. יישוב נופית, היא אומרת, אני לא מצליחה למכור אותו. לא מצליחה למכור אותו. כי הקונה שלה צריך להיות מישהו מיוחד שרוצה לגור בנופית, בצמוד קרקע, אתה יודע, זה לא... היא בלב ברירה תצטרך...
גם יותר אנשים קשה להיפרד מכסף גדול.
בדיוק, עכשיו, היא בלב ברירה תצטרך... כנראה להוריד 100, 200, 300 אלף שקל בשביל...
השאלה מה היא מורידה. אני רוצה להתחיל דווקא ממקום אחר. אנחנו נמצאים עכשיו במין מצב ש... מעבר לזה שזה עומד, רוב העסקאות, רוב המחירים, או מה שקבע את המחיר בשוק, זה העסקאות יד ראשונה שהיו. היו המון עסקאות יד ראשונה, אנחנו דיברנו על זה לא מעט פה, עם כל המבצעים של ה... 10.90, 20.80 והכל. מה קרה שם באמת? האם היה שם איזה מציאה גדולה? לא היה שם מציאה גדולה. הרי קראו לזה פריסלים. קראו לזה פריסלים. מה זה פריסל? אם היה כאן ריקו, שהיום הוא לא איתנו.
הוא לא איתנו ברדיו.
ברדיו, כן, ברור. אם היה כאן ריקו, היה אומר פריסל של קבלן, זה מצב, אתה כאיש מימון, היית אומר, אנחנו סגרנו פרויקט ללקוח, לקבלן, יזם, כפרויקט סגור, ליווי, אומר לו הבנק, תמכור לי כמה יחידות, גם אולי להזרים כסף טיפה למערכת, גם לראות שזה באמת עובד, שזה באמת, באמת נמכר במה שאומרים, מה עושה היזם? בפריסל המקורי, במה המסורתי, מוריד מחיר ומוכר על הנייר. ואז אנשים קונים על הנייר כמה, מוכר נגיד מ-200 דירות, הוא מוכר 10 דירות, מוכר על הנייר, נתן לאנשים מבצע, מכר להם על הנייר עוד לפני שיצא לשטח, אלה לקחו סיכון שעוד לא יצא לשטח או שהתחילו מוקדם, הוא מכר ומבסוט, כולם מבסוט עם שני הצדדים. באו הפריסלים האחרונים, קראו להם אותו שם פריסל, אבל מה? באו ואמרו, לא, אנחנו רוצים לגרום לאנשים לישש להם 100, 200, 300, 400 אלף שקל לקנות. אמרו ליזמים שלא צריכים למכור את הפריסילים, אמרו להם, בואו תמכרו עכשיו, הנה נתניע לכם את המערכת וגם תמכרו. בא היזם ומה אמר? אני לא צריך למכור עכשיו בנייר במבצע. הלך אמר, רגע, עכשיו הדירה שלי היא 2 מיליון, אני, אם אני אמכור אותה בעוד 4 שנים, 5 שנים, היא תהיה שווה 2.6, אני אבקש 2.3, אני אבקש 2.4, קבע מחיר חדש. מי יכול לבדוק אותו?
אף אחד לא יכול.
מי יכול לבדוק את המחיר שלו? בייחוד שזה שכונות חדשות, וגם מחיר עתידי והכל גם יותר מזה. שהלקוח שהלך לבדוק, לקנות את הנכס הזה, הוא לא בדק את השוק, הוא לא עשה, דיברנו את זה קודם, ממש. הוא לא עשה חקר שוק, הוא לא בדק מחירים. מה הוא בדק? שהוא עכשיו קונה דירה ב-230 אלף שקל, הוא שם 10%, סליחה, ב-2.3 מיליון, הוא שם 230 אלף שקל, את זה יש לו, הוא גם לא בדק אם ייתנו לו משכנתה, והוא רץ וקנה. זאת אומרת, עכשיו, מה קרה? מה קרה? עכשיו הקבלנים לא מוכרים דירות, נגמרו המבצעים, בנק ישראל טיפה עיכב, וגם אנשים התעוררו והפסיקו לקנות. עכשיו הוא רוצה למכור, נכון? אז מה הוא עושה? הוא מוריד את זה חזרה לשני מיליון שקל, או 2.1 מיליון שקל, ומה כולם צועקים? יש ירידת מחירים? לא.
נכון.
הוא פשוט חזר למחיר. הוא ירד למחיר שלו, למחיר של השוק היום. אז אין ירידת מחירים.
זה כמו שאומרים, יש ירידה במשכנתאות. אף אחד לא... חזרנו לסטנדרטים נורמליים. זה שהיה התקופה שפתאום כולם לקחו משכנתאות, והיו בהשתוללויות, אתה זוכר, לפני 4 שנים.
שהיו הרבה עסקאות.
שהיו המון עסקאות, עכשיו יש פחות עסקאות. ברור שיש... כרגע יש... כן, המון משכנתאות בגלל כל מיני התחייבויות של אנשים, אבל צריכים להבין, בסוף, אני חייב להגיד לך גם, כל הממוצעים האלה של המספרים הם מאוד מאוד מתאים, זה כמו שאמרתי, הבחורה הזאת, היא צריכה להוריד הרבה כסף, כי כנראה הנכס היחיד ביישוב נופית, שאף אחד לא... אין לה הרבה קונים, אבל לעומת זאת, נכס בהרצליה נניח, במחיר טוב, שבן אדם רוצה למכור, הוא לא חייב להוריד 300-400 אלף שקל, מספיק שהוא יוריד 20 אלף שקל לפעמים. זה המספרים, הם מאוד מאוד בעייתיים, מי שצריך למכור, מוכר לפעמים כי אין לו ברירה, אז יכול להיות שהוא מוריד, הקבלנים יכולים לחכות, אתה מכיר הרבה קבלנים שאין להם בעיה לחכות קצת, הכל בסדר, אתה יודע איך זה עובד. אנשי המחירות מרוויחים כסף לפי המחירה בפועל, בודדים הקבלנים שמכניסים, משלמים להם ריטיינר קבוע, בודדים היום, אז זה לא שהם צריכים למנגג אם הם מממנים את המשרד מחירות, זה לא...
כן.
ובסוף... המחירים ימשיכו לעלות, כי אותו קבלן כן מימן את הבנייה, וכן מימן את הפועלים שלו, וכן מימן את המתנות לחג שהוא נותן, אז הוא יעלה קצת המחירים, והוא ימשיך לעלות המחירים, והמדד תשומות הבנייה ימשיך לעלות, וגם שם יעלה, ומי שישלם את זה, זה... אין מתנות חינם.
לגבי דירות יד שנייה, אופר, בגלל שגם יש את, עדיין, השוק עומד, בגלל הריביות, בגלל המצב במצב הביטחוני, אף אחד לא יודע נגמר, אף אחד לא יודע איזה מיסוי יהיה מחר. זאת אומרת, יש היום, אנחנו די חיים באי ודאות היום. נכון, שקרה צעד, החטופים חזרו, אבל אנחנו רואים שזה עוד לא התייצב. עוד לא יודעים מה, הנה, יש חסימות בכבישים, בגלל שהאמריקאים עוד לא אמרו לנו מה לעשות. אז זה נהיה מצב גם, שפה גם יש איזשהו תיקון, בגלל שאנשים התרגלו פה בארץ, בייחוד בתקופות אחרי הקורונה, ובטח לפני הקורונה, שאפשר לבקש איזה מחיר שרוצים גם ביד שנייה, ויהיו הדגים שיוכלו את זה.
נכון.
היום זה נגמר, היום זה שוק של קונים, וזה לא שוק של מוכרים, אז שבא אופר ומבקש על דירה בהדר, סתם נגיד ברחוב מסדה, מבקש 1.3 מיליון, והמחיר האמיתי הוא 1.05 מיליון, אז בא אליו הקונה ואומר לו, אדוני, או שתמכור לי במיליון, או 1.05 מיליון, במחיר הריאלי, או שלך תתלה תותים ותחפש את עצמך, ותעשה, ואף אחד לא יקנה את זה ממך. ואופר מבין שאין יותר מדי שחקנים שקונים.
נכון.
והוא צריך למכור, איך אמרת, יש לו אילוץ, הוא התחייב למשהו, הוא צריך את הכסף, הרי מוכר מי שחייב, נכון? זה כבר סיכמנו, לא מוכרים סתם היום.
נכון.
והוא מתרצה. אז יש, עוד פעם, כל מה שאנחנו רואים, ובמעט עסקאות שיש, יש תיקונים. אבל אין ירידת מחירים. אין ירידת מחירים. יש מעט מאוד עסקאות, מעט מאוד עסקאות, ופשוט יורדים למחיר האמיתי. זה גם טוב.
חוזרים למחיר האמיתי.
כן, זה גם טוב שאי אפשר, אבל תדע לך שזה הכל זמני. אוטוטו, בעזרת השם, הכל יסתדר, יבוא הכוח הלאומי, יירגע, יחזרו החיילים, הרי כבר מתחילים לשחרר חיילים הביתה, יירגע המצב, יתחילו להבין מה קורה, ואתה תראה אוטובוסים שנוסעים לקנות, אבל עוד פעם, מקווים שיהיה להם דירות, ושהיום הרבה מאוד אנשים לא מוכרים את הדירות שלהם יד שנייה, בגלל שהם מחכים לקבל את הדירות, אלה שעשו שיפור דיור, מחכים לקבל את הדירות החדשות שהם קנו ב-10-90, ב-20-80. ואז יהיה הרבה מחירות. אבל בינתיים המחירים כן, יטוסו למעלה.
כן, כן, ללא ספק. כדאי להיכנס היום לדירות להשקעה?
תראה, יש כאן, זו שאלה מצוינת, בגלל שיש כאן בעיה. היום, שאתה מסתכל בצורה חודשית, יש הרבה, היום בפקם אתה מרוויח יותר. היום בקרן כספית אתה מרוויח יותר בצועה מיידית, בצועה החודשית. אז אתה אומר, אז מה נפקא מינה? מה, למה אנחנו צריכים ללכת לשים מיליונים על דירות ולהשקיע? עדיין המצב הוא שאם אנחנו רוצים, זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על הצועה האמיתית בנדלן, שהיא מתחלקת על הצועה החודשית, פלוס העליית ערך שתהיה לדירה, והרגע אמרנו שאנחנו צפויים לעליות ערך מאוד מאוד גדולות, ואני ארצה תכף ברשותך לפתוח כאן סוגריים, זה הופך את זה לכן כלכלי לקנות דירות להשקעה. מה עוד שיש היום דבר שצריכים להבין, בגלל הניהול הלא נכון של הנדלן בישראל, ובגלל מה שקרה עם הריביות, שאין דירות להשכרה, גם החברות הגדולות שהחזיקו דירות להשכרה, מכרו את הבניינים ומכרו אותם, בגלל שלא היה להם כלכלי. הריביות עלו להם וזה פתאום תיקן להם את כל העידוד השקעות הון, זה הפיל להם. גם בגלל שגם משקיעים יצאו מהשוק, עברו לחוץ לארץ, עברו לכל מיני דברים אחרים, בגלל המס רכישה והריביות והכל, אין דירות להשכרה. זאת אומרת, אנחנו ראינו את המצב עכשיו, מה שקרה בעקבות המלחמה, בעקבות הטילים שנפלו, שהורידו בניינים, לאנשים לא היה לאיפה לגור. אנשים נאלצו ללכת להורים או למצוא אצל חברים, לא היה להם איפה לגור, בייחוד בערים המרכזיות כמו חולון וכאלה, שזה משפחות, הם צריכים לגור איפה שהילדים לומדים.
נכון.
אז יש בזה איזשהו ביטחון ש... יש בזה איזשהו ביטחון שיהיה לך תמיד סוחר ותהיה לך פעילות בדירה, כאשר בנוסף יהיה את כל העלויות של התחדשות עירונית והכל.
אתה יודע, בסוף אולי צריכים לעשות פיזור סיכונים, חלק אולי בכספים לנהל.
לא אולי.
בטוח.
צריך.
כי אם אתה צריך עכשיו כסף, אז יש לך כסף נזיל, ואתה לא צריך למכור את הדירה ולהתעקע ולהתחנן למוכר, לקונה שלך. שיגיע לקנות, כמו שאנחנו רואים עכשיו להרבה. צעד שני, אתה יודע, אני גם אומר, בסוף זו תוכנית עסקית, כי תמיד אני מקבל, אתה בטח מכיר את זה בדירות, במיוחד בדירות הזולות. בא, יש לי משכנתה של 3,000 שקל, והסחירות 3,000 שקל, אני לא מרוויח כאן כלום. שומעים את זה. אז אתה אומר לו, רגע, 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 אבל מתוך ה-3,000 שקל, הוא מחסה לך את המשכנתה, שמתוך זה בוא נניח 1,500 זה הקרן, שהבנק נתן לך, איפה זה כסף שנתנו לך, אתה מחזיר אותו.
נכון.
אז גם כעבור 5 שנים, אז פתאום החוב לבנק ירד, אם לקחת המשכנתה של 500,000 שקל, קנית דירה במיליון שקל, קחת המשכנתה של 500,000 שקל, שמת 500,000 שקל מהעון עצמי. אני לא מדבר כרגע כמה רווח יכלת להרוויח על 500,000 שקל שלך.
זה חשוב.
שים את זה שנייה בצד. ונניח הדירה עלתה רק ב-200,000 שקל. כלומר, היא שווה 1,200,000, בסדר? ב-5 שנים. אבל החוב שלך לבנק גם ירד, נניח ב-100,000 שקל, בסדר? כי פרסת את זה ל-25 שנה. אז פתאום נשאר לך ביד 300,000 שקל מהדירה הזאת. 300,000 שקל ב-5 שנים, זה נחמד. נכון שאם אולי היית לוקח את ה-500,000 שקל האלה ושם אותם בצד...
אבל עוד פעם, אתה מדבר על worst case scenario, אתה מדבר על מצבי קיצון.
יפה, עכשיו, יכול להיות שהדירה שווה יותר.
זה חישוב סיכונים.
יכול להיות שהדירה שווה יותר, יכול להיות שאל תמכור אותה בעוד 5 שנים, תמכור אותה בעוד 10 שנים. פתאום אתה מקבל דפיקה בדלת, ואני מכיר לא מעט אנשים, דפיקה בדלת, שלום, אנחנו רוצים להחתים אותך להתחדשות עירונית.
נכון.
עם קבלן רציני, ופתאום הדירה שלך ששווה בהרצליה, לא יודע, 1,800,000, שווה פתאום 4,000,000 שקלים. זה דברים שצריכים להבין אותם, ואני חושב שלא צריכים להיבהל, וזה אני חייב להגיד לך לטובת המשקיעים, לא צריך להיבהל מזה שאנחנו לא מרוויחים על הדירה כסף.
חד משמעי.
לא צריך להיבהל מזה, צריכים להבין את זה. שיחה...
צריך להעריך לזה, בגלל שאתה אמרת, אתה אמרת פה שאתה מקבל משכנתה בגובה השכירות, זה בתנאי שלקחת בדרך ה-50%. אם לקחת יותר, אז כנראה לא תכסה היום בארץ את המשכנתה.
תלוי עוד
פעם. אבל אז גם צריכים להסתכל בסוף כמה עלתה לך הדירה מכיסך, ומה נהיה ממנה.
ומה נשאר לך בסוף העסקה.
יפה. וצריכים לעשות, אתה יודע, אני לא אעשה את זה פה, אני חושב שדיברתי על זה פעם, שאני עושה תרגיל לתלמידים שלי בקורסים שלי, שאני אומר להם, קניתם דירה במיליון שקל, 100% משכנתה, כן, תמיד אומרים לי אי אפשר, אבל אני אומר, נגיד, כן, ואתם משלמים 6,000 שקל בחודש, או ל-20 שנה, ומחרתם את זה במיליון שקל. זה טוב או רע, ואנשים, אתה יודע, לא מבינים מה התוצאה, ואז אנחנו מתחילים בחישובים. אנחנו צריכים לדעת, לשבת ולתמחר את עצמנו, והיום יותר מתמיד, היום יותר מתמיד, בגלל זה כל הקלויות ראש שאנחנו רואים, שאנשים עושים פעולות, זה שייך לימים של פעם, שיכולת לקנות ותמיד הנכס עלה, ותמיד בסוף הזכרת את זה והכל, והריביות היו נמוכות, ואנחנו התרגלנו פה לריביות אפס, למעט המבוגרים מבינו שזוכרים את האינפלציות הגדולות, צריכים לעשות חישובים, צריכים לבדוק את הדברים, צריך לבדוק איפה יש תוכניות, איפה הכל, וצריך להיזהר מדבר אחד. וצריך להיזהר מהבטחות שאנשים סתם מבטיחים לנו. אנחנו הולכים לראות דירות, אין מצב שאנחנו לא ניכנס לדירה ולא יהיה מתווך אחרינו שילחש לנו באוזן, מחר יש פה פינוי בינוי, מחרתיים יש פה פינוי בינוי, מחרתיים יש פה עליית ערך, מחרתיים יש פה משהו, לא, לא, לא. לא. קחו, תחשבו את זה לפי כמה שנים, אם יהיה לכם פחות שנים, אם זה יהיה מיד, אלא אם כן, זה באמת משהו שקורה עכשיו.
משהו שקורה עכשיו, תבדקו טוב. בוא, השבוע דיבר איתי לקוח, לא לקוח, עצרתי בשנייה האחרונה, עסקה בנתניה, 1,400,000, 3 חדרים. שמע, too good to be true, לא?
כן.
אז הוא אומר, כן, יש גם התחדשות עירונית עוד בעד, וזה... אני שואל אותו, איפה בנתניה? נתן לי את האזור, וזה ככה מקפיץ לי גבה, כי נזכרתי שלפני 10 שנים הייתי ברחוב הזה באיזשהו פרויקט אחר, זה לקוחות שמסתבר שרצו הלוואה לכל מטרה. אז אמרתי לו, בוא נראה נסח טאבו, ומסתבר שעדיין הנכס בין ה-50 שנה, עדיין רשום, לא עשו לו פרצלציה, חלוקה. הוא עדיין ב... יש...
מושה.
הוא במושה, הוא בחברה משכנת.
אללה יסתם.
ואז אני זוכר שדיברתי עם עורך הדין שאני מכיר בנתניה, אומרת, וואלה, כן, זה כל האזור הזה, זה קבלנים שבנו שם, העבירו את זה לחברות משקנות, למשרדי עורכי דין, ששם כבר נפטרו 7 פעמים האנשים, וגם אם אתה תרצה לעשות עכשיו תסריטים, או לעשות חלוקה מחדש, אף אחד לא יעשה, כי כבר 50 שנה, כולם... אז אמרתי לו, לבחור הזה, שמע, בוא נדבר רגע עם העורך הדין שלך. במקרה אני מכיר אותה, אני אומר לה, שלי, בואי, פתחי רגע את הנסח טאבו. שלחו לך, היא מסתכלת נסח טאבו, קבלת חור. לא טעיתי גם פה, בתחושת בטן. עכשיו אני מבין למה, 1,400,000. כי זה רק עסקת מזומן, אף בנק לא יותר משכנתה.
הבעיה היא שאנשים מתפתים לכל מיני כאלה שמוכרים להם את המציאות האלה, ושאנשים מחפשים חלומות.
הוא אמר, שמע, זה נשמע חלום, 1,400,000 דירה בנתניה, שעוד שנייה התחדשות עירונית, ואת האמת, זה לא רחוק מהמציאות. התחדשות עירונית יותר קל לעשות שם, כי אז אתה מחתים את כולם, אולי אתה לא עושה תסריטים אפילו, אתה יודע, אתה עושה איזיז. וזהו, אבל לקחת, לצורך העניין, הוא צריך משכנתה. אף בנק לא נותן משכנתה. מי שלא מכיר, חברה משכנת, זה מישהו שמנהל את הזכויות של הנכס, כלומר, כולם קנו, אין עדיין חלוקה, אין תת חלקה.
זה אחת העוולות שהיו, שעשו בארץ. אני שבניתי, שאני בניתי 8 קוטג'ים במבשרת, ברכס חלילים, שירה דוד, החברה שלי. אני, שזה היה כחברה קבלנית, חברה יזמית, הייתי פעם ראשונה, קבעו לי להיות חברה משכנת. איך אתה נותן לחברה קיקיונית שבונה 8 קוטג'ים? לא, זה לא חברה שבונה אלפי יחידות דיור, שאין לה אדקווטר מסודר והכל. איך אתה נותן לה להיות חברה משכנת? אתה בעצם, מה זה חברה משכנת? זה טאבו זמני.
זה קלסר.
כן, כן, אבל זה סוג של טאבו, בגלל שהכוח של חברת משכנת היא לרשום את הנכסים, לתת אישורי זכויות, לתת דברים, ואנחנו יודעים, ואמרת את זה קודם, חברות גדולות, רמת וכל מיני חברות כאלה שהתעדו, ואנשים שרצו לקנות דירות, למכור דירות שלהם, לא יכלו למכור, בגלל שלא היה להם למי לפנות. וזה הופך להיות נחלת ידם של עורכי דין שהם גובים לך כספים.
היום זה כבר יותר, תסתכל. אני מכיר חברות גדולות, שגם כעבור 10 שנים שאני ליוויתי בפרויקט ברחובות, חברה ענקית, עדיין לא היה שם, לא היה שם רישום בית משותף. עדיין היה תחת חברה משקלת, אבל זאת חברה גדולה ומשרד עורכי דין גדול, והבנק ביקש סוג של הסבר, תירוץ במרכאות. היום אני יודע שבמרבית הפרויקטים שמסתיימים, גם הקבלנים והחברות המשקנות שמנהלות את זה, הן עושות את המקסימום בשביל לסיים את הכאב ראש הזה. אני חושב שהן מחויבות כעבור כמה זמן.
ככה צריך להיות, אבל זה לא היה.
כי זה למעשה, זה מוריד את העול, זה כבר לא בעיה שלי, אני לא קשור לדבר הזה. ככה החברה אומרת, מי שקשור זה הלקוח, הוא כבר שהתנהל לבד מול הטאבור שרוצה למכור.
תראה, הרבה משרדי עורכי דין וחברות משקנות עשו כסף רק מה...
אתה עושה כסף, שלום, אני רוצה אישור זכויות, זה 150 שקל.
וזה חוצפה של המדינה שהיא מעבירה יד. היא צריכה לדאוג לזה שבסוף הפרויקט, חברה משקנת, תרשום את זה בית משותף.
כן, זה, סתכל, זה בתכלס, זה שטויות, זה לא... עוד פעם, זה לא שטויות, זה הכל בירוקרטיה, אבל זה...
הרי בסוף היא רוצה לרכז ביושר את העברת הנכסים, את מחירת הנכסים, ויותר מזה, את השליטה בנכסים.
נכון.
ואת זה אפשר לעשות, הרי עשו את זה, בגלל זה עשו גם את הרפורמה במינהל, כדי שלא יהיה את הרשות מקרקעי ישראל, כדי שלא יהיה עוד כמה גופים שמנהלים, גם החליטו לתת לרשות להתעסק בניהול הנכסים, ולא בניהול הקרקעות, ולא בכל היום בדמי היוון וכאלה, אבל צריך להיות, דרך אגב, גם בשנת 63', בכל הקרקעות מדינה, שזה קרקעות מדינת ישראל, קרקעות קרן קיימת ורשות הפיתוח, שמו את הכל בניהול של מנהל מקרקעי ישראל כדי לעשות ריכוזיות. זה עשו בשנת 63. זאת אומרת, החוכמה היא לרכז, והחוכמה היא לדאוג שאנשים לא ייפלו בפח ולא יהיו בידיים של אנשים אחרים, ופה המדינה מפשלת.
כן, זה... אנחנו חוזרים, בסוף זה, אתה יודע, זה עסקאות וזה נדלן וצריכים להבין אותו ולהיכנס פנימה ולראות מה אתה מסוגל ומה אתה לא מסוגל. ואם נחזור שנייה, אז לשיחת האם המשכנתה, השיחה שלי היום בבוקר עם לקוח, אח של לקוח חוזר, אני חולה על השיחות האלה. טיפלת באח שלי לפני 5 שנים. והוא אומר, אני יודע, הוא קונה דירה, שתהיה דירה להשקעה, הוא קנה כבר. והוא יודע שהמשכנתא הוא מסוגל לעמוד במשכנתא של 8,500 שקל. אפילו קצת יותר. והוא אומר, אני הולך להזכיר את הדירה הזאת ב-5,000 שקל. והוא אומר, אני יודע שאני הולך להכניס יד לכיס. אין לי בעיה עם זה. הוא מרוויח יפה.
זה חלק מחיסכון.
בדיוק, זה חיסכון הפוך, אני קורא לזה.
כן.
ואני חושב שזה הראייה הכי נכונה בדירות להשקעה במיוחד. עזבו את הדירות מגורים שלכם. זה שיח אחר, אבל דירות להשקעה, בסוף זה דירות, זה חשיב. זה עסק, ואנחנו אומרים את זה כל הזמן, זה עסק שצריכים להבין אותו. אנשים, אני לא יודע, אנשים לוקחים יועצים עסקיים וכלכלנים ורואי חשבון בשביל לעשות להם את האקסל, האם העסק שלהם שהם הולכים לפתוח יעבוד כן או לא, וצחי, אתה בטח יודע, אבל לדעתי, מרבית העסקים בישראל לא שורדים. לא שורדים, לא מכסים את העלויות שלהם.
חד משמעי.
זה בית קפה שנראה טוב, הוא משקיע שם 2-3 מיליון שקלים בציוד ובכל הדברים מסביב.
כל שלא נכנסים לכל הפרטים, ואחד הדברים העיקריים זה הון חוזר. אנשים לא מבינים שגם אם אתה מוכר סלט ב-60 שקל, שהוא עלה לך 15 שקלים או 10 שקלים, בסוף עלה לך גם הצלחת והשולחן.
כן, כן, ברור, זה עלויות.
והמקרר והמלצר והטבח והשומר בכניסה והמנורה וכל דבר. ובסוף הלקוח משלם לך את הסלט שאתה שילמת בשוק הסיטונאי, את הירקות או מהספק, שילמת לו את זה במזומן, בגלל שהוא לא יתן לך את השלומים, הוא מחלק לך את זה ל-4, 5 ו-6 תשלומים.
כן, אז אני אומר, בסוף כל עסק, אתה משקיע המון כסף, ואני חושב שמרבית העסקים בסוף גם לא שורדים בגלל ההוצאה הראשונית שלהם.
חד משמעי.
הרוב הגדול לדעתי, אלא אם כן זה רשתות וכבר כיסים עמוקים, וזה כבר המון גם חברות על חברות על חברות, שזה כבר גלגולי כספים למיניהם, אבל אם אתה מחר רוצה לפתוח בית קפה במרכז ירושלים, אתה צריך לבוא עם משהו 3-4 מיליון שקל.
כן, ושגם בנקים לא ממהרים ללוות אותך.
בדיוק, ובשביל להחזיר את ה-3-4 מיליון שקל, אתה צריך שהעסק הזה יעבוד פרפקט 10 שנים, בשביל שגם אתה תלך הביתה עם משכורת סבירה. אז אני אומר, אם על הדבר הזה עושים, אז חייבים לעשות את הדבר הזה גם על כל מה שקשור לדירה להשקעה.
על אחת כמה וכמה.
בדיוק. על דירה להשקעה, ששם דרך אגב, החיים יותר קלים. גג השקעת בדירה שהיא נשארת, הערך, אין כאן בלי של צלחות, השקענו בלי של מזגן וכאלה דברים, אבל יותר קל לעשות את החישוב, ואנשים לא עושים את החישוב ולא מבינים את הדבר הזה.
ולא לוקחים את הסיכונים, מה קורה אם יש לך דייר שלא, או עוזב הדייר, או שאין לך דייר לכמה זמן, או שהתפוצץ לך בוילר, או שלא יודע מה קרה בדירה.
חודש בשנה, שימו בצד, לפחות, כי תמיד יש
גם את... וגם מהסחירויות, גם אם נשאר לכם עודף, נגיד שאתם בתזרים חיובי, שימו לכם קרן. שימו קרן ביטחון, ואם אין לכם קרן ביטחון, שאתם קונים, תפחיתו את עלות הקנייה, את שווי הנכס שאתם קונים, ותשאירו מראש קרן ביטחון בצד לכל יום רע. לא לכל אחד יש הורים או אחים או דודים שיכולים להשלים או קרן השתלמות. הרבה פעמים אני משתמש בקרנות השתלמות או בכספים האלה שאתה יכול לקחת בכל רגע נתון, הלוואה, זה כקרן ביטחון למקרה שהנה, שמה, קורונה באה, ופתאום אנשים היו בלי סחירויות, ושאנשים לא יכלו לשלם.
נכון, יש כאן...
אז אני אומר, תבנו את הסנריו, אם תעשו את הכל, תבדקו את החישובים.
אתה יודע, הדבר הכי קטן, מתחלפים דיירים, גם אם זה לפעמים שבועיים ביניהם, כי אף פעם זה לא נדיר שזה back to back באותו יום, אחד יוצא, אחד נכנס, זה נדיר. עדיין אתה צריך לעשות רענון קטן לדירה, להביא מישהו שינקה, אולי צביעה. מספיק
שאתה צריך לשלם תיווך.
בדיוק. אתה משלם חצי חודש תיווך שכירות נניח.
לא לכל אחד יש זמן להזכיר את הדירה שלו.
נכון. יש כאן המון, המון דברים שעולים לך, עזוב, בדיוק אתה צריך להביא להחליף גופי תאורה, יש דברים כאלה, יש לזה עליות, צריכים לקחת אותם בחשבון את הדברים האלה, וכן, זו תוכנית עסקית לכל דבר, וצריכים להבין, ואני חושב שבהזדמנות הזאת גם אני יכול להגיד ש... מי שאין לו את האפשרות להיכנס לדירה גדולה, 2, 3, 4 מיליון שקלים כזאת, ויש לו את העונה עצמי הזאת, להיכנס למשחק הזה של דירות להשקעה. אתה לא מעט מלווה כאלה לקוחות. לא חייבים לקנות דירה להשקעה ב-3 מיליון שקלים.
ממש לא, ממש לא.
יש גם במיליון 300, ויש גם ב-2 מיליון, ויש במיליון 800, עם עון עצמי ריאלי, ולהתחיל להתגלגל.
תקנה איפה שאתה יכול, תגור איפה שאתה רוצה.
בדיוק, ולהתחיל להתגלגל עם הדבר הזה, גם להיכנס לשוק הזה, גם אתה יודע, הכסף נשמר אצלך איפשהו. הכסף נשמר, הכסף לא משחק, אתה כבר חלק מההליך הזה, בוא תהיה נדלניך.
אבל הכי חשוב, אל תישאר בלי רזרבות.
נכון.
ותחלק, אמרת קודם משהו חשוב מאוד, תחלק, ולא בגלל שאמרו, לעולם יש שליש אדם המונו. אתה יודע, אליי בא לייעוץ, בחור בן 60, בחור, כן, בן 60, לידי הוא ילד, והיה לו, אמר שיש לו 500 אלף שקל, והוא שאל אותי מה לעשות, הוא הגיע אליי במיוחד לירושלים, ואמרתי לו, אתה שומר את ה-500 אלף שקל, תמצא לך אפיק בשוק ההון. הוא הסתכל עליי בעין מוזרה. איך אני? יש לו נכסים, זה לא שהוא... איך אני אומר לו דבר כזה? כן. אתה צריך גם כסף, וגם אמרתי את זה, הייתה, עשיתי ייעוץ לאישה מבוגרת, השבוע, אישה בת 78, שגם כן אמרה לי, יש לי איזה סכום, ואמרתי לה, את שומרת אותו, את צריכה לשמור, ואת גם לא נותנת אותו לילדים. ואת שומרת אותו נכון, שיש לך לביטחון ולרגע חירום, יש לך, את יכולה תמיד לקחת משכנתה הפוכה או משכנתה פנסיונית על הדירה, אבל לא, תשאירי לך כסף, שהשינה שלך תהיה יותר עריבה, שלכל צורך ולכל דבר, וזה גם מביצוע, ואת לא צריכה כל היום רק לנהל נכסים, יש לך מספיק. אז אנשים בהלם, שצחי קווטינסקי שמזוהה נדלן אומר דבר כזה, אבל למעשה אני בונה להם את החיים ואני מציל אותם, ואני דואג שיהיה להם את הרזרבות, ויהיה להם נזיל, ויש גם אפיקים אחרים שעושים עבודה.
צחי קווטינסקי, שמחתי עוד פעם לערך אותך כאן אצלנו.
היה שווה לעמוד בפקקים.
תודה רבה, אצלנו פרלמנט הנדלן. 748 בתוך המלחמה, ימים בתוך המלחמה, אני לא יודע, אני לא חושב שהיא נגמרה עדיין.
היא ממש לא נגמרה.
ויש לנו שם 13 חללים, חטופים, עד שכולם חוזרים, עד שכולם יחזרו, אמן.
אמן, אמן. שכל האחרים שכבר חזרו,
שיבריאו,
שיקום קל, ובאמת, חלק מהם הגיעו במצב נוראי.
כן, אנחנו נהיה כאן שבוע הבא, בעזרת השם, מיד אחרי מגשימי החלומות של גידי לוויתן. תודה רבה לשוק יוסנות וכל הצוות של רדיו סול. סוף שבוע נעים. חמישי שמח, בריאות ואושר. תודה, צחי. ביי ביי.